D'accord. טוב, אנחנו במעבר בין רבי יוסף לבין רבי חסדא. רבי יוסף עסק בהודה זרה כספר תורה כגט, ואמר למענכו שדיברנו על עניין לשמה וגם על עניין של שמות, והיום נתחיל לעסוק בדבר רבי חסדא, ביכולנה למפסל לכול הגיטה. זו אמירה פרובוקטיבית להגיד שהוא יכול לפסול את כל הגיטין רק כדי לפתוח את הדיון. אז אולי כדאי לחשוב קצת על מאמר של רבי יוסף בקשר לפרשת בו. כל הנושא של נתינת הדם על המשקוב והיליות על המשקוב, זה קצת קשה, כי הקדוש ברוך הוא יכול להבחין בין טיפת בכור לטיפה אחרת, והוא יודע את הכל, והוא לא צריך, לא זקוק לסימן שלנו כדי לבחון איזה בית הוא יהודי ואיזה בית הוא מצרי. וכמובן, הנושא הזה והשאלה הזאת משכה הרבה תשומת לב והרבה תשובות. אבל התשובות של רבי יוסף במסכת פסחים היא מאוד מאוד מרכזית ומאוד יסודית. תניא רבי יוסף, רבי יוסף אמר, מסכת פסחים דף צדיק וו, ג' מזבחות היו שם. הרי הקריבו קורבן פסח. בכל קורבן טעון הזאת אדם, נתינת אדם. כמובן בקורבן פסח יש את הזאת הכי מינוריות והכי מצומצמות. יש רק מתנה אחת. בחטד יש 2-4, במקומות אחרים כמובן בבית המקדש, ביום כיפורים יש המון הזאת. אז לפחות צריכים מזבח לאותה נתינה בסיסית. אז אמר רבי יוסף, ג' מזבחות היו שם. איפה היו מזבח? אז היה מזבח. על המשקוף ועל שתי המזזות. ותו, מי דאחרין אלא הווה. טוען רבי יוסף, נתינת הדם על המשקוף ושתי המזזות לא הייתה רק לסימן לקדוש ברוך הוא, לדעת איזה בית הוא יהודי, ולא רק סימן לאותם ש... שוכנים בתוך הבית ואוכלים קורבן פסח שהם מוגנים, אלא נתינת אדם על המשקוף הייתה בגדר הזאת אדם על המזבח. הווה אומר, מה יוצא מדבר רבי יוסף? שהמזבח הראשון בהיסטוריה של עם ישראל, המזבח הראשון היה הבית היהודי, לא המפלגה, אלא הבית היהודי. זה בעצם שימשו בבית כמזבח, והייתה כאן איזו הצלבה בין בית לבין מזבח. והצלבה הזאת והחפיפה הזאת היא כמובן מאוד מאוד סמלית ומאוד מאוד משמעותית. שבעבודת השם, בעולם שלנו אין פיצול בין העולם הפנימי הדומסטי המשפחתי ובין העולם הטקסי, הקדושה, הפיצול הזה והניתוק הזה והסקיצופניה הזאת אנחנו לא מקבלים. שאדם נמצא בפני השם גם כשהוא בבית המקדש, גם שהוא עומד על מזבח קלאסי, גם שהוא בבית המקדש, או בית הכנסת, או בית המדרש, ופותח ספר, וגם כשהוא בבית, ועוסק בצורכי הבית, בענייני הבית, בענייני זוגיות, בענייני גידול ילדים. אני ישבתי ודיברתי עם חתן לפני כמה שבועות, אנשים, ולא חתן, אלא זוג צעיר, שהם כבר נשואים איזה שנתיים, ומצפים לילד, והם ככה עושים ריסט. עושים ככה, איך משורים יותר אנרגיה לתוך החיים שלנו, יותר עבודת השם. אמרתי, חייבים להפסיק לפצל בין זמן לימוד בזמן תפילה לבין זמן בבית. להיות בעל טוב זה חלק מעבודת השם. זה חלק מעבודת השם שלך, אתה עובד השם, אתה בעל טוב. אתה רוצה להיות אבא טוב, זה גם חלק מעבודת השם. הכל נחשב חלק מעבודת השם, גם עניין המיני, גם עניין האינטימי. זה גם נחשב חלק מעבודת השם. כמובן בגיל שלכם קשה לראות את זה, כי קשה לראות את העולם הזה ואת החלק הזה, ו... אבל בסופו של דבר, הכל מחובר, והכל מאוחד ומשולב, והכל הופך להיות חלק אחד ומאוחד של עבודת השם, והבית הוא המזבח הראשון. לפני שבנו מזבח קלאסי בבית המקדש ובמשכן, שימשו, העסיקו את הבית היהודי למטרת מזבח, כדי לעזור דם על המזבח, וזה כנראה רק ביוסף העיוור היכול לדמיין לעצמו. אדם שרואה יותר מדי, קשה לפעמים לראות את העומק של הדברים. זה החתם סופר המפורסם, לא כל כך מפורסם, אני פרסמתי אותו. שואל, למה הקדוש ברוך הוא יקעת המצרים בחושך? הקדוש ברוך הוא היה צריך להקעות אותם בסנברים, כמו אנשי סדום. הקדוש ברוך רוצה לסנבר את המצרים, שיסנבר אותם. לא יסנבר את האווירה, את הסביבה. אז כמובן יש הרבה תשובות לשאלה הזאת, כי חלק ממכת חושך זה לא רק מכת סנברים, זה גם כן מתקפה נגד השמש, שמצרים גם כן סגדו לשמש, כל התרבות של רע, של אוסיירס, שסגדו לפלנטות. אז חלק מזה זה לא רק לסנבר אותם ולהפוך אותם לעברים, אלא גם כן לייצר איזו אווירה של כל הפלנטות ככה מושבתות, והן לא ממשיכות בסיבובים שלהם. אבל חתם סופר טוען שבעצם ידוע שמי שמאבד חוש אחד, אז החושים האחרים מתרחבים ומתאמצים. והוא גם מספר בשם רבו, לחתם סופר היו שני רבנים. פנחס הורוויץ, שכתב ספר, מקנה, וגם כן ספר הפלאה, וגם רבי נתן אדלר. אלו הם שני הרבנים של חתם סופר. חתם סופר הפך להיות הרב הגדול של כל הונגריה. כן, רק תלמידיו וילדיו וצאצאיו, מסופר באיזה מאות רבנים שהשתלטו על כל הונגריה. אפילו היום יש כל מיני מוסדות השייכות לחתם סופר. אבל אצלו היו שני רבנים, רבי נתן אדלר ופנחס הורוויץ, שכתב ספר הפלאה. גם ספר המקנה, שזה פריפה מסך הקידושין. אז הוא מספר שפנחס הורוויץ רבו, הוא איבד קצת את חוש הראייה בסוף חייו. והוא העיר על עצמו שכשירד חוש הראייה, אז העין הפנימית ככה התפתחה. ואז הוא הבין יותר, והוא ידע יותר. ואני עשיתי ניתוח לייזר לפני כמה שנים, לפני שעשיתי ניתוח לייזר, המרשם שלי, המספר שלי היה מאוד מאוד גדול, וכשלא היה למשקפיים, לא יכולתי לראות אפילו אצבע שיש כמה סנטים מהעיניים. אבל זה מאוד עזר לי, כשבאמת, באמת, באמת רציתי לחשוב ולהעמיק במשהו, אז הורדתי משקפיים ולא ראיתי כלום. ולפעמים גם כן, השעבה ככה גדלה באזניים, אז לא שמעתי כלום. היה מצב שיכולתי לשבת שם, ולהיות מותקף. עם העולם שלנו שתוקף אותנו, עם כל כך הרבה סטימולוס, כל כך הרבה דברים שאני חייב לאבד ולהכניס. מי שרוצה לעשות קצת עבודת בית, אז לפני שבת תלך ליוטיוב ותסתכל על וידאו לפני 20 שנה. ותמדדו את ה-FPS, frames per second. כמה תמונות אתה רואה לפי כל שנייה. ותראה הבדל עצום. בין ה-FPS, frames per second, שהיה לפני 20 שנה, לבין ה-FPS של היום. זאת אומרת, אנחנו מאבדים ומכניסים וצורכים ואוכלים כל כך הרבה תמונות וקולות שלפעמים מאוד מאוד קשה לחשוב, כי יותר מדי, זה התקפה. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת למצרים את היכולת הזאת לפתח את החוש הפנימי, כי אולי... אולי פרו ואנשיו יבינו שכדאי לשחרר את עם ישראל, ובשלב הזה, הקדוש ברוך הוא כבר רוצה להביא את זה לסוף. כבר רוצה לקדם את כל התהליך למכת בכורות, בלילה הדרמטי של ליל פסח, אז הקדוש ברוך הוא חשש כביכול, שאם הוא יסנבר את המצרים, אז החוש הפנימי, החוש החוכמה, החוש התבונה, יתפתח יותר, ואז יבינו ויפנימו שבעצם כדאי לשחרר אותם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. אז הוא משאיר אצלם את החושים, אבל הם לא יכולים להשתמש בחושים, כי החושך כל כך מוחשי, שיש להם חושים, אבל אין תועלת, אין תוצאה, הם לא אפקטיביים. אבל אם היה מסנבר אותם, טוען החתם סופר, הכל בפנים היה מתפתח. אז זה קצת מהנושא הזה של רבי יוסף, שהיה עיוור, שיכול לראות את הבית כמזבח. אני גם אוסיף סיבה אחרת ש... שמו את הדם על המשקוף והקריבו קורבן פסח. וזה כמובן הדרשה המפורסמת בהגדה, על סמך יחזקאל פרק ט"ז. יחזקאל פרק ט"ז זה סיפור מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד פואטי, היציאת מצרים. עם ישראל נמשל ביחזקאל פרק הזין, לתינוקת שנולדה בשדה, ואחר כך לטינג'ר שגודל, שאיזה בעל לוקח אותה ומחסה אותה, מוצא אותה בשדה, ועבור עלייך, ועריך מתבססת בדמייך, זה השלב הראשון שהמסורת לתינוקת, ומה לך בדמייך חיי, ומה לך בדמייך חיי, רבבה כצמח השדה נסתיך, ותרבי ותגדלי, אז יש כאן תהליך גידול, ואתה רואה בדי ידיים, שדיים נכונו, הוא שרח צמח, יש כאן מצב של התפתחות, אבל את עירום ועריה. אבל עדיין אתם ערומים. אז חז"ל מבינים שמדובר כאן, לא שיהיו ערומים מבחינת חוסר ביגוד, אלא עירום ועריה ערומים מן המצוות. שהקדוש ברוך הוא רצה לגאול אדם ישראל, אבל לא היה בידם מצוות. מה הבעיה? הם לא מצווים. הר סיני טרם קרה. אין שום מצווה, חוץ אולי ממצוות מילה, שהיה להם תירוץ ופטור, כי המצרים לא נתנו להם. אז מה זה עירום מן המצוות? למה הקדוש ברוך הוא צריך לחלק להם מצוות באותו לילה? מצה, מרור, קורבן פסח, קורבן, הזאת אדם. למה? אז התשובה היא שחלק מהממשק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא צריך להיות ממשק של מצווה ויוסה. שגם לפני הר סיני אי אפשר לייצר את הממשק בין מלך מחי המלכים לבין בשר ובדם, אם אין מוסף של תכתיב, שאתה חייב לעשות, ויש לך מטלה, ואתה נושא את העול הזה, ככה בצורה אלגנטית, על כתפיים. הקדוש ברוך הוא לא יכול לגאול. גאולה ושגילוי שכינה, וליל מצרים הוא הגילוי שכינה הראשון, לא יכול להתקיים, לא מבחינת יכולתנו, ושאנחנו לא ראויים לגילוי שכינה, שאנחנו חייבים לצבור מצוות ולצבור ציונים וכמה נקודות. זה ממשק. הממשק בין בשר ודם ובין הקדוש ברוך הוא ממשק שהקדוש ברוך הוא בשמיים, ויש לו דעת עליונה וחוכמה עליונה, והוא מצווה דברים שאנחנו אולי לא מבינים, אבל הם טוב לנו, ואנחנו נכנעים ומקבלים את מלכות השם וסמכות השם. זה חלק. אם החלק הזה והמרכיב הזה לא קיים, אז חסר משהו בעצם המפגש. חסר משהו בגיל השכינה. אין כזה גיל השכינה סתם חווייתי וקיומית, שאני נפגש עם השכינה. חלק מהמפגש של בשר ודם עם השכינה, שהקדוש ברוך הוא מכתיב וגוזר, ואנחנו חיים כמצווה ויוסה, כפי שמסילת ישרים מתאר מה חוות אדם בעולמו בתחילת הפרק שני או פרק ההקדמה בספרו. אנחנו חיים בעולם מודרני, בעולם דמוקרטי, אנחנו יותר מדי חושבים על זכויות. מה הזכויות שלי? מה הזכויות שלי? איך אני יכול להגן על הזכויות שלי? אדם נולד לא לזכויות, אדם נולד למשימות. אדם נולד לתכתיבים. אדם נולד לקיים ציווי הקדוש ברוך הוא. כמובן, אנחנו גם יודעים וגם חושבים שזה טוב לנו, וזה גואל אותנו, וזה משחרר אותנו. אין לך בן חורן על מי שעוסק בתורה. וזה המשחק הזה בין חרות לחירות. במכתב, מכתב, אלוקים הוא חרות אל הלכות, אל תקראו חרות אל החירות, אין לך בן חורן אל מי שעוסק בתורה. אבל כדי להגיע לחירות הזאת, אני חייב לקבל את התכתיב האבני של הלכות. זה אבן, וזה כבד, וזה דבר שהוא לא חי ולא נותן, זה משקל ומטען וכבדות שאני נושא ואני מקבל, כדי לקבל את החירות שגלום בתוך החירות על הלכות. אז יש כאן שני נושאים, יש כאן שתי אמירות. אמירה ראשונה, זאת לילה של גילוי שכינה. גילוי שכינה הראשון מתקיים לא בבית המקדש, ולא בירושלים, ולא בהר סיני. גילוי שכינה ראשון בהיסטוריה האנושית, בפריסה לאומית. כמובן, הגילוי שכינה הראשון בתחילת וירא, וירא אליו השם בלעני ממרי, וירא פתח אוהל כחום היום. אבל הגילוי השכינה המוני הראשון קורה דווקא בבית הקברות של מצרים. כשיש אלילים בכל פינה, כי הקדוש ברוך הוא מבשר לנו שגילוי שכינה, הקדוש ברוך הוא מחפש אותנו, ואיפה שאנחנו נמצאים, הוא יגיע. גילוי שכינה לא מעוגן ולא מחובר לאיזשהו מקום, לירושלים, לבית המקדש, להר סיני. גילוי שכינה, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, שהוא רוצה להיות איתנו, איפה שאנחנו. גם אם זה בבית הקברות, גם אם זה בבית גילולי עבודה זרה, גם אם זה במקום שקיעין בית אשרין שמת. זה מדרש מפורסם על פרשת בו, אמר רבי שמעון, גדולה חיבתן של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שנגלה עליהם מלך מחי המלכים אפילו בבית הקברות. משל הכהן שתרומתו נטמעה והתרומה מתגלגלת לתוך בית הקברות, אז הכהן אומר, למרות שאני מתאמה את עצמי,
חייב להיכנס לבית הקברות כדי לאסוף את התרומה, אבל זו תרומתי ואני לא יכול לוותר עליו. אז אנחנו נמצאים במקום תרומה, ומן הסתם, הישות של השכינה של הקדוש ברוך הוא לא מתאימה למקום כזה, הקדוש ברוך אומר לא אכפת לי, איפה שאתם נמצאים, אני נמצא. זאת אהבת השם עבורנו, שהוא נגרר ונמשך אפילו לבית הקברות של מצרים, כדי להתגלות בפני עמו. מכיוון שזה לילה של גילוי שכינה, צריכים להביא קורבן. מכיוון שצריכים להביא קורבן, צריכים לעזות את הדם או מזבח. אין מזבח, בואו נעסק את הבית כמזבח ראשון. יש אמירה שנייה, בלי קשר לגילוי שכינה ומזבח וקורבן, כדי שהגילוי שכינה יתקדם, צריכים שעם ישראל יקיימו מצוות. למרות שטרם יצאו ממצרים, אז אין את הסמליות של מצה, כי לא יצאו. מרור, כמובן, הסמליות עדיין כבר קיימת, כי עברו את ה-200 שנה, אבל צריכים שיעשו מצוות כדי לבנות את הממשק עם הקדוש ברוך הוא, והממשק כמובן מורכב ממצוות, גילוי שכינה, מחשבות, גילוי שמיים, אבל אי אפשר לבנות את המרקם בלי מושג של בשר ודם שחי כמצווה ויוסף. זה רבי יוסף במסכת פסחים, דף צדיק וב, שהמזבח היה על המשקוף על שתי המזוזות. אוקיי, בואו נטפל בשארית הסוגיה שנשארה לנו מסוגיה הקודמת, כי זה מאוד מאוד חשוב, פגישת הרמב"ן, ואחר כך נעסוק, אם ירצה השם, בסוגיה של רבי חסדא,